מודרמים ואברכים ובחורים. היום אני רוצה לדבר על שמיטה למעשה בצד של הצרכנים. מה ראוי שנעשה, מה ראוי שנוכל. ראשית, בזמן שישראל שמרו שמיטה כהלכתה, זמן בית ראשון, באותם, אצל אותם המלכים ששמרו, מה התורה אומרת? שאם נשמור את שנת השמיטה, תתאמרו מה נאכל, ונתתי את ברכתי בשנה השישית, ועשיתי את התבואה בשלוש השנים. על מה מדובר? על מה הפירות יכולים להיות לשלוש שנים? זה לא מדובר על ירקות, כי ירקות לא מחזיקים מעמד. זה לא מדובר על פירות, כי פירות מותר לאכול בשמיטה, אין איסור פירות. על מה מדובר? רק על דגן, חידה, שעורים, אותם דברים שמייצרים מהם לחם. רק על זה התורה הבטיחה לשלוש שנים. ירקות לא שייך להבטיח, ירקות הם לא מחזיקים מעמד, הם נרקבים, כמו שמשנה ותאה אומרת, כל שלא מכניסו לקיום זה לא חייב בפאה, כי זה לא מחזיק. אז כבר אז היה ידוע שירקות אין על מה לדבר. אז ממה, איזה ירקות אכלו בשנת השמיטה? בזמן ששמרו שמיטה, בזמן שהייתה ברכה, כן, מה עשו? מוכרחים לומר שהביאו מחוץ לארץ. יכול להיות שחלק מסוים אולי אכלו פחות ירקות, אולי חלק מהירקות שאנחנו אוכלים היום לא אכלו אז. עגבניות, תפוחי אדמה, מלפפונים נזכרים במשנה, עגבניות לא. כנראה שהם הובאו הרבה יותר מאוחר. עגבניות הובאו כנראה מאמריקה לאירופה, וסיפור שהביאו לשרית של רוסיה לאכול עגבנייה, אז היא פחדה לאכול, אולי רוצים להרעיל אותה. זאת אומרת שזה היה דבר לא ידוע. וגם תפוחי אדמה זה דבר שבא הרבה יותר מאוחר. יכול להיות שבאותם הזמנים הסתדרו דגן ולקבל את הוויטמינים, את מה שהגוף צריך, מה שיש בצומח, אז הסתפקו בפירות, הרבה סוגים של פירות, אבל ירקות כמעט שלא אכלו. לנו היום, גם אם נרצה לשמור שמיטה כהלכתה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי היום אנחנו חיים על ירקות. נל, כן. מרור. כן. אז יכול להיות שהיו מינים כאלה שהיו צומחים, צמחי השדה, שאפילו בלי זרע היו גדלים פר. לא. בזמן התורה לא הייתה איסור ספחים. איסור ספחים כנראה התחיל בבית שני, כשיהודים היו זורעים ואומרים שזה ספחים. בית ראשון לא היה איסור ספחים. זאת לא הבעיה. כן? יכול להיות שגם תתחדש סנהדרין וישראל ישמרו מצוות, אולי יבטלו את איסור ספחים. זה לא איסור שחייב להיות לעם. מה? בנביאים זה לא כל כך מסופר שלא שמרו שמיטה, זה מסופר יותר בדברי הימים. בדברי הימים כתוב שהם היו 70 שנה בגלות, עד רצתה ארץ את שבתותיה אשר כל הימים שישבו עליה. אבל בנביאים לא מסופר שהופכו אותם על שמיטה. יש נוכחה אחת על שמיטה, לא על שמיטה, על עבדים שלא שחררו אותם ביובל, וזה בירמיה, אבל על עבודת אדמה לא מסופר בנביאים שלא שמרו. אנחנו יודעים את זה מדברי הימים. אבל גם זה יש להניח שבימי דוד המלך כן שמרו שמיטה. בימי שאול המלך ושלמה המלך ועשה ויושפט ויושיהו היו מלכים צדיקים שהם עברו בכל ארץ ישראל ושמרו כל דבר. לא, לא עולה על הדעת שבימיהם היהודים עבדו בשמיטה, והמלכים הצדיקים האלה יותם, עוזיהו, יש הרבה מלכים. מלכי יהודה היו מלכים כשרים וצדיקים. זה יכול להיות שרוב השנים של השמיטה שלא שמרו, למרות שזה קצת לא מובן, זה מכוון למלכי ישראל, לעשרת השבטים, ששם לא היה, לא הייתה תורה ולא היו, לא היו מצוות, למרות שגם שם זה לא היה מוחלט. יש ראיות שגם שם שמרו קצת מצוות, שמרו קצת תורה. בכל אופן, אז לזמן שלנו זה לא מעשי, כן, להסתדר עם, מה שיש בשנה השלישית. ברוך השם שכעת יש התפתחות, כמו ששמעתם אתמול, שיש אמצעים של קירור ושיטות אחרות שאפשר לשמר ירקות, את רוב הירקות, כמעט לחצי שנה ואולי יותר. אז עכשיו יש לנו פתרון לזה, בדומה למה שהתורה הבטיחה, שבשנה השישית יהיו יותר צבועות ואז אפשר לאכול את זה בשנת השמיטה. אבל יכול להיות שאפשר גם לברר בבירורים מדעיים, כן, מה הגוף של האדם זקוק, ולספק את הכל על ידי פירות. כי יש במדרש רבה שאדם הראשון לחפשילה נברא לאכול פירות ולא ירקות. הירקות לחפשילה נבראו לבהמות ולחיות, לא לאדם. אז כנראה שבפירות אפשר כן להסתפק, אפשר כן להסתדר, ובפירות אין שום בעיה, כן, לא צריך לעבור על שום איסור של שמיטה כדי לאכול פירות. הפירות נמצאים, הם גדלים על העצים, מותרים לכולם, אין בזה שום בעיה. לזמן שלנו, עד שתהיה גאולה ועד שיתקדמו יותר באופן מדעי, אז אפשר חודשים רבים להסתפק במה שנקרא ירקות של איסור שאוספים מהשנה השישית, וזה אפשר כמעט חצי שנה, ואחר כך צריך למצוא פתרונות אחרים. יש הפתרון שבבית שני השתמשו בו, הביאו ירקות מחוץ לארץ, גם בגן. לנו אחת הבעיות היום בגן זה לא בגלל שנת השמיטה, אלא בגלל כל השנים שהתרגלו בארץ לא לגדל חיטה. רוב החיטה, רוב הלחם שאנחנו אוכלים, זה תוצרת חוץ. החיטה המולדת שלה זה ארץ ישראל, וזה היה צריך להיות שפה החיטה תספק אותנו כל השנה, כמעט שאנחנו לא אוכלים חיטה של ישראל, מבד פסח, ברוך השם. המצות שאנחנו אוכלים הן חיטה של ארץ ישראל, לא מביאים באוניות קמח, מביאים כל מיני סיבוכים של חשש חימוץ, וזה הרבה יותר פשוט לקצור, גם להגיע לקצירה לשמה, שימור משל קצירה. אז זה יש לנו בארץ, ברוך השם, לפסח אנחנו מסתדרים טוב, וצריך למצוא דרך איך לעשות את זה במשך כל השנים, ולא לא רק לפסח, במשך כל השנה. להסתפק בחיטה שלנו, ויש בארץ מקומות שיכולים להיות טובים מאוד לגידול חיטה. בכל אופן, בינתיים זה לא קיים, וגם הבעיה של חיטה לא קיימת מלבד פסח, לשנת השמיטה, כי בלאו הכי מביאים מחוץ לארץ. לפסח גם אין בעיה, כי ברוך השם, החיטה בארץ היא מספקת הרבה יותר משהו לפסח. יש הרבה, אפילו מה שכן מגדלים, זה בדרך כלל אני הולך אצל מוכרי הקמח, ואני יודע שהם כבר יש להם לשלוש שנים. יש כמויות גדולות מאוד, והם שומרים משנה לשנה, ואין בעיה לפסח. אז השאלה שלנו זה הירקות, וירקות היו מביאים, כמו דגנים שהביאו בימי בית שני, ומסופר בימי רבי יהודה הנשיא, שהיה רעב בשנת השמיטה, והביאו גם ממצרים, ובזמן הורדוס הביאו ממצרים דגנים. אז גם את זה אפשר להביא מחוץ לארץ, אבל ברוך השם שעכשיו יש גם פתרונות מהארץ, מלבד האיסור. מה הפתרונות שיש לנו? יש לנו א', יש גבולות עולי בבל וגבולות עולי מצרים, וגבולות עולי מצרים אין איסור ספיחים. אז מותר להביא ירקות ולאכול אותם ואין בזה שום בעיה. הבעיה היא איך מגדלים אותם, כי לאכול אותם מותר, אבל לגדל אותם אסור. אז איך אוכלים בלי גידול? אז כן, אם זה בחוץ לא, רק אם זה ירק שגדל שלא רגילים לגדל אותו. ירקות שרגילים לגדל אותם, אם למשל יש לך בחצר ספיחים של עגבניות, הם מלפפונים שגדלו בלי שנתת, אסור לאכול אפילו שלא נגע בו. זה בדרך כלל היו קונים מהערבים. שאני רגיל את זורים מגדלים ירקות, אבל בשנת השמיטה שלא מגדלים, אז יש או יותר מחירה, ואלה שלא סמכו על יותר מחירה קנו מהניגונים. אז אפשר לגדל בגבולות עולי מצרים שהם לא גבולות עולי בבל, ואז אפשר גם שם להגיע להספקה שמספקת את כולם. השאלה איך מגדלים אותם, לאכול אותם מותר, אבל איך מגדלים אותם בלי לעבור איסור? אפשר על ידי פועלים גויים, אפשר על ידי היתר מכירה ליתר ביטחון, אז זה מה שעושים, עושים גם היתר מכירה וגם משתדלים לעשות את העבודות של הזריעה ושל של הקצירה על ידי גויים, ואז אין שום בעיה. וגם אלה שחולקים על היתר מכירה, כן, הבדצים של החרדים, הם סומכים וקונים מהגידולים של עולי מצרים, מהערבה, ממקומות אחרים. יש כאלה שהתירו במקומות האלה אחרי מחירה גם עבודה על ידי יהודים, עבודה בארבע עבודות שהן אסורות מדאורייתא בשמיטה רגילה. אז יש לנו פתרון, ומשם אפשר להביא מספיק ירקות שיחזיקו אותנו גם בחצי השני של השנה, שלא נשאר לנו מהירקות של האיסור. וכל הדברים האלה הם מיושמים באוצר הארץ, ברוך השם, שיש חברה כזאת, ואנחנו זוכים למתנה הזאת, ריבונו של עולם סידר לנו יהודים שמשתדלים לפתור כל מיני קשיים, לא יודעים כמה, מה היה המצב לפני שגידלו בחממות בלי תולעים. כמה איסורים היו עוברים, כמה נכשלים היו איסורים. בבית שלנו לא נכנסה חסה, על פרובית אין מה לדבר, על פרובים, קור ושמיר, כל הדברים האלה לא ראינו את זה בבית, וחסה היה רק בערב פסח, ואני הייתי אחראי על הניקיון. זה היה לוקח שעות. כל עלה ועלה מול השמש, מול אור, ולשתוף כמה פעמים, ורק בכמות מצומצמת לעלה לסדר וזהו. לא נוגעים יותר בחס. ברוך השם שהיום אפשר לאכול יום יום, אפשר כל כך בקלות, כרובית, לא יודעת אפילו מה הטעם. ועוד כל מיני ירקות שאצלנו בבית החמירו, אבל היו אלפים ורבבות מישראל שנכשלו מהמון איסורים. לפעמים היה בעלה של חסה קרוב ל-30 תולעים. ותחשבו, 30 כפול 39 מלכות. כמה איסורים וכמה הצילו אותם. כמה תודה חייבים להם. ומכון צומת, המסך חסד עם עם ישראל, בתי החולים, צבא, כמה ניסלים חילולי שבת. יש ברוך השם המון חסד שהשם עשה, וציבור שגדל אצלנו שמשלב תורה עם גישה לחיי המעשה, כן, הוא, יש לו הרבה זכויות. כן, גם מכון פועה, שפעם היו קשיים להמון, עדיין יש המון קשיים, יש אחוז גבוה בארץ, למעלה מ-11% של נשים עקרות. אתם יודעים מה זה? צריך לדעת, אישה עקרה בשבילה לפעמים זה כמו למות. היא מרגישה שאין לה חיים. כן, זה דבר נורא. ושפותרים המון המון בעיות עם כל מיני דרכים שפעם לא היה. והיום גם הרפואה מכירה בזה ומשתפת פעולה. ברוך השם שהשם נתן רצון ושכל להגיע לכל מיני פתרונות, שלא לדבר על מעליות שבת וכל מיני, כל מיני כלים שמקילים מאוד את החיים ומאפשרים יהודי לבוא בשבת לבית כנסת ולא להישאר כל שבת בכלא בבית שלו כי הוא גר בקומה גבוהה או שהוא גר במנחת. יש המון המון פתרונות. זה יש פתרונות, ראיתם גם אתמול עם כל מיני מכונות על ידי גרמה שאפשר לעשות כל מיני עבודות שקודם היו אסורים והיום אפשר להקל בהם, בפרט ששביעית בזמן זה דרבנן. אז יש לנו את הפתרון של גבולות עולי מצרים. יש גם פתרון אחר שזה תלוי במחלוקת של כמה שיטות, האם מותר לגדל בשישית ולהיכנס לשביעית. כן, אז בזה יש חלוקה בין דגנים לירקות. בכולם יש איסור ספיחים, אין הבדל. איסור ספיחים זה דגן, קטניות, ירקות, זה הכל אותו דבר, אין הבדל בין זה לזה. אבל יש הבדל לעניין תרומות ומעשרות, וממנה גם לשביעית. בדגנים וקטניות אנחנו הולכים אחרי לא גידולו אלא שהביא שליש גידולו שראוי לזרוע. אז הרמב״ם פוסק שאם מביא שליש גידול בשנה השישית אין בזה איסור ספיחים בשנה השביעית, לדעת הרמב״ם גם אין בזה קדושת שביעית. אז אפשר בתבועה וקטניות לזרוע בשנה השישית מספיק זמן שזה יגדל שליש גידול, ואז אפשר לקטוף אותו, לקצור אותו בשנה השביעית, אין לזה איסור שמיטה. אז יש לזה פתרון יחסית כאן. ירקות זה לא, ירקות הולכים אחרי לקיטה. אם גדל בשישית תורבו, נלקט בשביעית, הרמב"ם אומר שהולכים אחרי לקיטה. אנחנו אחרי לכיתה, זה איסור ספיחים. איסור ספיחים, אסור לאכול את זה בכלל. למרות שהרוב גדל בשנה השישית. אבל כנגד דעת הרמב"ם, יש דעת לא רש, כתב את זה. אם רוב הגידול היה בשישית, אז אפילו לקטו את זה בשביעית, הולכים אחרי רוב הגידול לעניין ספיחים. לעניין תרומות ומעשרות, זה דין של חז"ל, שאמרו שהולכים אחרי לקיטה. אבל לעניין, אם יש לזה איסור ספיחים, אין לזה איסור ספיחים, לדעת הפוסקים שחולקים על הרמב"ם. זה, כן, הזכרתי, זה רבנו ניסים בתוספות בפסחים. תוספות בפסחים, רבנו ניסים, שהתוספות מביאים אותו. התוספות בעצמם אומרים שצריך רוב מוחלט של הגידול. לדעת רבנו ניסים, אם היה גידול משמעותי בשלישית, אין בזה איסור ספיחי. ויש עוד דעה, דעה מקילה ביותר, דעת הרש משנץ, שהוא כותב שאפילו אם התחילו רק יומיים, שלוש, לפני שנת השמיטה לזרוע ירקות, אין בזה איסור ספיחים. למרות שיש בזה איסור קדושה שביעית, וצריך לנהוג בזה בקדושה, ממילא זה צריך להיות גם על ידי אוצר בדין. אדם פרטי לא יכול צריך שבית דין יכתפו את זה וישלחו ויטפלו בכל הטיפולים, והם ישמרו על כל על כל מה שצריך לשמור מאיסור סחורה וכו', ואז אפשר לאכול את זה. אנחנו מן רק לאיסור ספיחים דרבנן. כן, אז לפי הרש אפשר להקל את הכולה הגדולה ביותר. יש שרצו לסמוך על הרש, הרב אליהו לדעתו אין לסמוך על הרש, צריך יותר להתחשב ברמב"ם, בגלל שהרמב"ם אמר עד ארץ ישראל, אבל כיוון שיש מיטה היום מדרבנן, אז הוא מקל כדעת רבנו ניסים וכדעת התוספות, שאין איסור ספיחים אם חלק משמעותי מהגידול היה בשנה השישית. אם מוסיפים לזה גם היתר מכירה, אז אפשר להקל גם לדעת הרמב"ם. כלומר, שיהיה מיעוט של יומיים, שלוש לפני השמיטה לזרוע ירקות, ואז לפי הרש אין בזה איסור ספיחים, יש בזה קדושת שביעית, וצריך לעשות זה על ידי אוצר בדין. כדי לצאת מהספק של הרמב"ם, שעל הרמב"ם זה אסור, עושים גם יותר מכירה, ואז מותר לכל הדעות. אז אפשר להחזיק את הארץ כמעט עד סוף שנת השמיטה גם בירקות. בלי איסור ספיחים. הוא חושש לדעת הרמב״ם, והוא סומך על אבינו ניסים בגלל שיש מידה דרבנן. הוא אומר לך, סליחה? למה? לפי רבינו ניסים לא, לפי רבינו ניסים לא, רק לפי הרש. אם זה עם היתר מכירה, אז הרב אליהו מסכים. אם זה כולל גם בלי יותר מחירה, לא. למרות שאפשר היה לה לומר שאפילו בלי יותר מחירה, אם זה דרבנן וזה שעת הדחק שעדיף לאכול פירות של ישראל ולשמור על החקלאות של ישראל ולא לתת לגויים להשתלט עלינו ולגזול אותנו, כן, בפרט שמדעת החזון איש, הרב אליהו מביא שיש עוד פוסקים שכתבו כך, שגויים שמגדלים באדמה של ארץ ישראל, אם האדמה לא שלהם, היא נגזלה על ידם, אז זה איסור ספיחים וקדושת שביעית, הכל, הם לא מפקים, זה לא שלהם, אין להם רשות. רוב הגויים בארץ, האדמות שלהם הם גזולות, כי לגויים אין דין של כיבוש בארץ ישראל. התורה נתנה דין של כיבוש לגויים בחוץ לארץ, כי ירושה לאסב נתתי את הר סעיר, וירושה למואב נתתי את הר. גוי שכבש ממדינה אחרת, אז זה שלו, מהתורה. בארץ ישראל לא. ארץ ישראל להישאר לעם ישראל. לכן אין לגוי דין של כיבוש. אם גוי קנה אדמה, אז זה שלו, מותר. אם יהודי מכר לו, זה מותר. אבל אם הוא גזל אדמה, רוב הגויים בארץ, האדמות לא שלהם. בזמן הטורקים האדמות לא היו רשומות על שמם. הטורקים לא נתנו להם אדמות. והגויים האלה באו אחר כך, והחוק של האנגלים, החוק של הבדואים, אמר שכל מקום שהוא מסתובב עם הצון שלו, שהוא הטיל שם גללים, זה שייך לו. אין בזה שום צדק ושום חוק ושום דבר. כך שספק גדול עם אלה שקונים מגויים, אם הם לא עוברים על הלכה גם של ספיחים, גם לפי דעת. לדעת החזון איש, הוא סובר שקרקע גזולה, קרקע אינה נגזלת, וקרקע גזולה על ידי גוי, הירקות ששם הם באיסור ספיחים. למרות שהגוי עשה את כל המלאכות. אז יש לנו פתרון גם לירקות, אפילו אם לא נסמוך על הרש, למרות שאפשר היה לסמוך על הרש בשעת הדחק, בשמיטה דרבנן, אבל נניח שאפילו לא רוצים, אז אפשר לצרף לזה יותר מכירה, ואז זה הרבה יותר פשוט. הקושי באוצר בית דין, שיש לנו קושי להלכה בזמן שלנו, באוצר בית דין אסור לעשות מלאכות רק לחוקומי פרה או לחוקומי אילן. הרב קוק החמיר באוכל מפרע, מותר רק לשמר, אסור לעשות מלאכות שמשביחות. איך אנחנו יודעים שחקלאים לא דתיים שומרים על החקלאים האלה? אז אפשר לשלוח מפקחים, אבל צריך לדעת שאם הם עבדו שם באיסור, זה לא פשוט. זה לא אוצר בדין מותר. ואז מתעוררת לנו שאלה נוספת. האם מישהו שגידל באיסור, עבד באיסור בשמיטה, הפירות שלו נאסרים או לא? הרמב"ן בפירוש המשנה כתב שאם יהודי לא הפקיר את השדה, אז יהודי קרוב משפחה שיש לו גינה ויש לו לימונים בשדה, והוא לא נותן לימונים, חזק, הוא בא ונותן לכם מתנות מהתפוזים שלו, אבל השדה, הגינה שלו היא סגורה, מותר לאכול את זה או לא? אז הרמב"ם בפירוש המשנה אמר שאם זה שמור ונאבד, אסור לאכול. התורה אסרה את זה. אחר כך הרמב"ם בתשובה כתב שהדעה הזאת הוא כתב, וכך הייתה דעתו, כי איזה הוראה בריץ גיאות. זה מגדולי ספרד לפניו, אולי 100-200 שנה לפני הרמב"ם, וזאת הייתה דעתו, אבל הרמב"ם כותב, אחרי שהוא העמיק לחקור, התברר לו שזה לא צודק, ואפשר כן לאכול. הרמב"ם פוסק להלכה שמותר לה. אז משהו שטוענים כלפי אוצר בדין, שאולי זה בא ממשקים לא דתיים ואולי לא שמרו, ואם לא שמרו אז אסור לאכול את זה בגלל שזה שמור ונאבד. יש לנו את התשובה של הרמב"ם ששמור ונאבד לא אסור באכילה. אין לנו לחשוש בזה, אז יש לנו אפשרות לסמוך על זה. כמובן שאם אדם רוצה לחתחילה לאכול דברים שאין בזה חשש שנעשה בזה איסור, יקנה במשקים דתיים. משקים דתיים הם ודאי שומרים כמו שצריך. משקים דתיים הם מקפידים הרבה יותר ממה שהרבנות מקפידה. הרבנות מקפידה בגלל כל מיני חשבונות, לא להזיק לערכן, אז היא עושה. מפרישים תרומות ומעשרות בדיעבד, שומרים על היתרים. בקיבוצים הדתיים, אפילו אלה שהם נקראים שהם לייטים, בכל דבר שהם מצוות הם שומרים 100%. הייתי וראיתי, הם שומרים, מקפידים להפריש תרומות, לעשות לפי כללים, הם יקים ועובדים לפי הספר, הם לא עוברים. וחלק גדול גם מחקלאים לא דתיים שמבינים כמה שזה חשוב לפרנסה שלהם, הם מקבלים הוראות, הם עובדים לפי זה. יש חקלאים לא דתיים שכל השנה יש בעיה לקנות אצלהם, כי הם עובדים גם בשבת. וכשאדם קונה ממשק שעובד בשבת, לא פשוט שמותר לאכול את זה. נכון, לא איסור דאורייתא, אבל אם אתה אוכל דבר שחיללו שבת בשבילו, שאלה אם מותר לאכול את זה. התשובה של הכתב סופר שאם יש מסעדה, אכסניה, פונדק בזמן ההוא, שמבשלים בשבת, אז אסור לאכול מהם, למרות שלכאורה הם לא בישלו בשביל עצמם, אבל כיוון שהם בישלו את זה בשביל הקונים, אז יש איסור. אז גם כאן, אלה שמגדלים ועובדים בשבת, הם לא עובדים בשביל עצמם, בשביל לשווק את זה. אז כל השנה ראוי לקנות ממשקים דתיים, להעדיף אותם, אבל אם אין ברירה אפשר לסמוך. מי אומר שזה בגלל העבודה של השבת? יש לי שתי ימים, אני הולך אחרי הרוב, תבטל ברוב. אבל לחתחילה צריך מי שיכול לקנות רק ממשקים דתיים, תמיד צריך. כמו שגם בשר וכל אוכל שקונים, עדיף לקנות מקצב דתי, קצב לא דתי, גם יש עליו פיקוח. יש לו סכין, מסור, שהוא חותך את האופות, אז אין בעיה עם זה. האופות מוכשרים, וגם אם הוא חותך, אין בזה שום איסור. אבל באותה סכין, הוא יכול חותך גם דגים. ואסור לחתוך דג ואוף באותה סכין. לא רק זה, לפעמים חותכים גם כבד כפור. אתם יודעים, אם חותכים כבד כפור, הכבד הוא לא מוכשר. זה בעלי אדם. איך אני יודע? יש מקומות שכתב דתי, ודאי שהוא לא נחשב לחוץ. אבל יש גם כתב לא דתי, אתה לא יודע מה הוא עושה עם עסקים, מה הוא חותך עם זה. כמה אפשר לסמוך על הכלים שלו.
טוב, יש פיקוח של רבנות, אנחנו סומכים על הפיקוח, אבל חצי לה כל מה שאפשר לקנות אצל יהודים שרואה תורה ומצוות ואבים. תמיד. אצל יהודים לא דתיים, אתה לא יודע מה היה חולים. מה הוא אולי עשה שם? שאין ברירה, אנחנו לא יכולים להגיד שזה אסור. יש הרבה קולות של בטל ברוב ו... סומכים על הפיקוח ונותנים להם הוראות. יש כל מיני דברים על מה לסמוך, אבל תחתלילה, כל מי שיכול לקנות אצל יהודים דתיים, כן, זה דובר בבשר וירקות ופירות, כל דבר, כל דברים מבושלים, תמיד זה עלי. כן.
אין לנו יכולת לדעת
שהפריש שהגיע
לחנות ואיזה
פרדס הוא הגיע. כן, יש יכולת, אפשר לראות על הארגזים כתוב. הארגזים תמיד כתוב מאיפה הוא הביא את זה. ואם הירקן מוציא את הכל ושם את זה בעגלה גדולה אחת, אז בדרך כלל יש לו את הארגזים הריקים בצד, אז זה יכול לראות. כתוב שם איזה משהו מסתדר.
זה כתוב
עם דתי אדם. נכון. אני חושב שאתה מכיר את אבא שלך. מה?
כאילו, הדבר הכי קרוב זה לדעת אם הוא נוכל את זה, כאילו, חוץ מזה אני יכול את עושה את זה. ובשר זה שונה, ובשר כי... בשר באמת יש קשרויות לפני זה יותר, אני לא יודע, אני שואל.
כן, הדברים הארוזים הם יותר פשוטים, הדברים שהם חוצפים אותם, מחלקים אותם, אתה לא יודע למה הוא משתמש בסכין הזה. אפילו אם יש פיקוח על כל המסרים שנכנסים לשם, על כל הדגים, על הכל, יכול להיות שבאותה סכין הוא חתך דג ואחרי זה תוך בשר. ואז הוא חתך כבד וחתך אור. רצוי לחתלילה. בדיעבד יש על מה לסמוך. יש בטל ברור ויש אומר שזה אולי רק כדי קליפה בקצה. יש על מה לסמוך. אבל החצלילה עדיף. אז הדרך הטובה ביותר שאנחנו יכולים היום לפתור פול ולאכול בקדושה, זה ברוך השם אפשר לסמוך על אוצר הארץ, הם נותנים לנו אור ברוב שיש בהם קדושת שפית, אבל הם כותבים את זה, אבל אנחנו יודעים איך להישמר ואיך להיזהר בזה, או שנותנים לנו ירקות של איסור, או ירקות שהם לפי מהערבה, עולי מצרים, וששם גם הוסיפו את אור מחירה. חשוב לכם. דעתו של הרב אליהו שלא צריך לנפרד, ועד הרבה זה יכול להיות גם מכשור. לפעמים אחת הפרי שאתה רוצה לשים את השאריות בפח לצהריים, אבל הילד שלך אכל פרי בבוקר וגם הוא שם, וגם את שלא שם שם הפרי שלו כבר נרקב. כשאתה שמת, אתה שמת דבר לא רקוב עם דבר רקוב, אז אתה קלקלת והזדקת לפרי של קדושת שבית, אלא אם כן כל פעם תשים את זה בשקית מיוחדת. אז הרב אליהו דעתו לשים בשתי שקיות ולא בפח שמיטה. לעניות דעתי כדאי כן לשמור על פח שמיטה, כי זה מאוד חינוכי בבית, זה מזכיר לכולם השנת שנת שמיטה. מה זה? הפח שמיטה? אפשר לא רוקן את זה כל יום. עם שתי שקיות. בכל אופן, כדאי כן לשים לב לדבר הזה, אם יודעים את זה, שאם יש שם פירות רקובים, לא לשים עליהם. אלא אם אתה שם דבר חדש, אז לשים אותו עטוף בשקית. כאן לא צריך שתי שקיות. שתי שקיות זה משום ביזיון של מישהו אחר שיראה את זה. אתה מבזה את הקדושה שתי. פה אתה שם את זה אצלך בבית, לא צריך שתי שקיות. אם אתה שם בחוץ, אז הוא חושש גם שאחר כך טוחנים את הכל במגרסה כזאת, זה אחרי דברים אחרים, ואולי יש בזה בעיה, דעתו שעדיף לשים משפט נטיות למסעת האמצע. הרוב יהיה עבור 75% מהצבא, אם התוצרת מהצבא יתקבל. אם אחת החלק מהפרי וחלק נשאר על הגרעין. אם אתה תורן בצבא. אתה צריך לשמור ולדרוק פירות שלמים. פירות שלמים לא לזרוק, אף פעם.
אתה לא יכול לשמור.
אם יש פירות שלמים שלשמור, שמו קערה.
לא, 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 לא. יש חוק שלמה שהוציאו
את זה, אני חושב את זה רק בדברים מבושלים, לא בפירות. הם הכירו את הרב יצחק ברכה, הרב קניג'ל, הם הכירו את זה לגמרי, את ההיתר המכירה. הרב קוק כתב בהיתרים שלו, בהיתר שלו, שהוא מתיר בתנאי שעבודות מאחור דאורייתא יעשו על ידי אלוהים ולא על ידי ישראל, והוא כתב שזה היתר דחוק. הוא בעצמו כתב היתר דחוק, וכל מי שיכול לא להשתמש בזה, זה אביך. יותר נראה לי שזה לא בגלל לא ספונן, אלא בגלל שזה נראה כהרמה.
אבל
מה
שם
זה אמר בן עוד, שכולם עושים את זה. נכון, אבל שם אין ברירה. אם לא תעשה את זה, אתה תאכיל יהודים באיסור כרת. אין לך ברירה. גם כאן, אחת הסיבות להשתמש ביותר מחירה עכשיו, זה בשביל להציל מיליונים של יהודים, שאם לא תיתן את המחירה, הם יוכלו באיסור. איסור גמור. אז לפחות אתה מציל
אותו.
אבל לעצמך, למה אתה צריך לקנות יותר מחירה אם אתה יכול להגיד? אני יכול להגיד שבשביתה, לפני שהגעתי לבת ים, לפני 40 וכמה שנים, שאלתי את הרב צבי יהודה אם אני צריך להיזהר לא להשתמש ביותר מחירה ולקנות. אז לא חששו מהערבים. הוא אמר לי לא לקנות יותר מחירה. היו פחות שהחרדים מחרו.
זה היה אבון נחל.
הוא אמר לי שגם לישיבה היה ראוי כך, אבל אם בישיבת מרכז הרב לא יסמכו יותר מחירה, כולם יגידו, אפילו הם יודעים שהרב קוקטן. ולכן הוא אמר, אין ברירה, ואנחנו בישיבת מרכז הרב, אנחנו נקנה יותר מחירה כדי לחזק את הפסק של הרב קוק. אבל אמר לי באופן פרטי, לא נסמוך. אז כשהגעתי לבת ים, לא נצפתי, לא יותר מחירה. פתחנו חנויות כל שנה, כל שמיטה פתחנו חנויות, אבל השתמשנו באוצר בית דין. כיבול נוכרי, החומרה לפרנס גויים ולנשל חקלאים יהודים מהקרקע שלהם זה חמור יותר. זה כאן בהיקף ארצי.
אבל הרמה אומר, בשם ארצי זה כמה...
זה בזמן שלא הייתה סכנה, כמו היום. היום יש סכנה שיהודים חקלאים לא מחזיקים מעמד. אז צריך להציל
אותם.
יש לך, כן, זו מחירה עדיפה של גויים. של גויים זה רק אם אתה רעב לאוכל ואין שוב אוכל אחר. וגם זה לא הייתי אוכל. הייתי בירושלים וכל צום הייתי הולך לכותל ובחדרה מעולם לא נכנסתי לחנות ערבי לשתות מים כמו שהייתי בצום, הלוך וחזור ברקל, אף פעם וזה עוד לא היה כמו עכשיו שמרימים לו עכשיו זה פי עשר בחנות כך לעניות דעתי לא לקנות מגויים בכלל אם יותר מכלל הדבר האחרון בסדר, אבל זה קודם לפנייה מגויים, גם בגלל ההשתלטות שלהם וגם בגלל שזה להציל חקלאים יהודים. חקלאים יהודים עוזרים לעבד את האדמות. אם הם יורדים להם יגיעו להשתלים גדולים, אנחנו צריכים להציל
אותם.
אז לא הייתה סכנה כזאת. אז יהודים הרוויחו. היום מביאים הרבה פירות וירקות מחוץ לארץ, סוברים את המחיר, הם מוכרחים למכור בגבול של רווח שכדאי להם, ובמצב הזה לשבור אותם עוד, זה מסוכן. פעם זה לא היה כך, פעם הממשלה לא נתנה להביא פירות וירקות מחוץ לארץ.
זה
לא עוד
מסיבה.
מה?
גם היום הרבה.
נכון, תודה. שם זה מדובר על לחם. לחם זה משהו אחר. אנחנו מדברים על ירקות שזה מחזיק את
התקנה של הרבים.
ודאי שלפרנס ערבים על חשבון פרנסה של יהודים יש בזה סכנה אבל הסכנה היא יותר בגידולי קרקע ולא בקמח שבלאו הכי מביאים מחוץ לארץ השאלה מי אופה אותו אז כאן אם יש בדת אני לא הייתי קונה גם כך אני לא אכנס לחנות של גוי בעזרת השם אבל בזה אין חומרה כל כך כמו ביתרות וירקות שזה מנשל יהודים מהאדמות שלהם. יהודים מפסידים. יהודים צריך לתמוך בהם. כאן זה כפול הצורך של היתר מספר. גם בשביל להציל יהודים באיסור של אכילה אסורה, וגם להציל אדמות של ישראל. זה אפילו בלי הסכנות של הערבים. יהודים ימשיכו לאבד אדמות של ישראל. להמשיך את האחיזה שלנו בארץ לא לדבר כאן שחתן שופר חודש, עבודה בארץ ישראל, שתולה כמו להניח תפילין אז להפסיד את זה אנחנו לא עובדים אדמה, לפחות יש לנו שליחים וגם הם לא היו שליחים ועל הבן ישראל, שלחו, קנו לו אדמה בארץ ישראל והוא ביקש שפועלים יהודים יעבדו את זה ויעשו שיתרמות ומעשרות שיהיו בשליחים שלו שיהיה לו זכות לעבודה של המעט. היהודים בארץ, כל החקלאים בארץ, הם השליחים שלנו. בלי זה אין לנו זכות למספר של אישו בארץ, לא חלק. באוצר בדין יש כמה דברים שצריך להישמר. א', זה כבר תפקיד של הבית דין שלא ימכרו בצורה רווחית אלא רק בצורה של תשלומים, תשלומים על עבודה ולא במטרה להרוויח. לפי זה גם לא למדוד ולא לשקול אלא למכור בערך. ככה הם נוהגים, שוקלים לפעמים קצת יותר, קצת פחות, אבל משקיעים. קהילה ומדידה זה נכנס לצורה של ספורה יש פה דבר שאסור לקנות יותר משלוש סעודות מי שקונה פירות של שביעית מותר לקחת לקבל עד שלוש תעודות, לא יותר מזה. כן, בדין מוכרים סוג התוספת, אז הוא אומר, נותנים מזון שלוש תעודות לכל משפחה. כמובן, משפחה גדולה, שלוש תעודות לכל אחד לאחד. משפחה קטנה לכל אחד לאחד, אבל אי אפשר לקנות לחודש או משהו כזה. כל השבוע לקנות. לא, גם אם לשבת יש שלוש תעודות, אז ביום רגיל גם לא לקנות הרבה. פירות שביעית מותר לאדם ללקט, גם אם הוא הולך ללקט בהפקר. אז הוא מותר ללקט רק מה שהוא צריך לצורך תעודות של היום, אולי מחר בבוקר. לא לכמה ימים.
שניים זה סיפור משהו חדש, שיש לנו משלוח על הבית. במשלוח שפעם בשבוע, אם אין לו משלוח, הוא לא יכול לשלוח על
הבית. יכול להיות שאפשר להקל, זה לא דבר לצמצם בצליחה.
אבל יש לי כאן עושים אחור, בלי תנבים. זה לחלק החקלאים, זה נתנויות. זה אומר שלא.
לא, שמן ויין, כתוב שמותר 15 קדים של יין. יין זה לא דבר שכמו פירות וירקות, זה מתבלל. אדם רגיל לקנות מסן של יין, מסן של שמן בבית, הוא לא צריך לסחור הרבה עוד, הוא יודע שתמיד יש לו יין ושמן בבית. אז כתוב 5 קדי יין וקדים זה קצת יותר מבקבוק. כן, אולי 3-4 בקבוקים, אפילו הקדים הקטנים של אז. ויין כתוב עד 15 קדים. זה יין בשמן אפשר לקנות הרבה יותר. אבל בפירות ממש לא. יכול להיות שכאן, בישיבה, נניח מדבר של הישיבה, הוא צריך 3 תעודות לכל הישיבה. אז הוא אולי לא צריך כל יום, אולי פעם ביומיים, ב3 ימים, כמו שהוא קונה ביום חול. אז לא דרך של קניין נורמל.
הרבה אנשים קונים פעם בשבוע מסורת. למשל, אם יוצא שם מזון ברצועות, זה רק מביאת פעמיים בשבוע.
יכול להיות שגם בזה אפשר להקל, ולומר שמה שזה היה אז, כי יש עליו מקררים, וזה היה מתקלקל, אז כשאתה קונה יותר, אז יש חשש שאתה קונה בשביל למכור. ולעשות בזה עסקים אחרים. למה אתה קונה יותר ממה שזה יחזיק אצלך? אתה לא תאכל פי שניים, לא אוכל ביום אחד בשביל יומיים. אז אנחנו נעשה את זה מקרר, אם ככה אתה רגיל כל הזמן לקנות פעם בשבוע, הכל יוצא. בזמן שלנו יהיה מותר, אבל לא יותר מזה.
תודה,
פעמים
לא יודע,
אבל בשביל
אני הייתי תכנון כבר ארץ, בלי.
מה שעשינו כאן, הלקוחות לא מוכנים לזכות. מה, אני אשלם לך את התיקה מפי שניים, אין להם אמון. אז מה שעשינו, אז אמרנו שאנחנו מוכרים מניח קילו, אבל עושים שזה לא יהיה קילו בדיוק. פעם זה קילו ו-50 גרם, 30 גרם, או 970, שזה לא מדויק.
זה
הלקוחות מסכימים, פעם נותנים להם יותר, פעם נותנים להם פחות. מה? מודיעים להם. פרסמנו שתדעו שלא מודדים ולא שופרים בדיוק.
עכשיו
מוכב
קורנדיות מה שעושים.
נכון, גם כאן, יש דברים שזה לא בשקילה, אז מכו את זה בשקיות, זה הערוז בשקיות. ואדם רואה את זה, והוא יודע, הוא משלם על שקית כזאת כך וכך, יש לו כמה שקיות, הוא יכול לבחור משהו, אם ימצא את בעיניו, אבל הוא יודע את המחיר. אבל בשקילה, אנשים חוששים. אולי הם מבמנים אותם, אז בזה נתנו הוראה שלא ישפילו בדיוק. מה?
מה יעשו לעשות בשארץ? מה בסוף הנהלה
שעושה הארץ? אני זוכר שבזמנו הם גם דיברו על דבר כזה, שהם מודיעים מראש שזה לא משקל מדויק. והם נותנים
סרטיות, כשבחלק מהם זה קצת יותר, חלק מהם זה קצת פחות. לא כולם פחות ולא כולם יותר. וכל אחד ניקח מה שהוא רוצה, לפי המדל שלו. פעם כך, פעם כך. אבל בכוונה לא שתפלו בצורה מדויקת.
מה זה
שיש כאן לא מדויק?
מה,
אנשים
עושים כאילו את
מה שבמשטר, כמו שיש כאילו? אתה שוקל, ראית שזה 970 קילו? לא, אגב. תכניס את זה לסקית. לא, אתה משלם נהיר את זה. זה הרי אוצר בדין. זה לא, אין כאן רווחים. אז זה תמורת העבודה, תמורת התובלה, מה שאתה רוצה להגיד.
יש
לו משלם
מחיר
לקילו,
יש
לו 950
כן, כמו כל השנה,
כל השנה
זה
עובד
לקיל
שהוא אחוז, אז אתה אומר פה יש לקילו בדיוק. הוא סתם משתדל לשים שזה יהיה קרוב למשקל, אבל אם זה יצא לו 970 אתה קונה, אם זה יצא לו קילו ב-30 אז הוא נותן לך את זה לא. לא, אין לו בידיים דייקנות שהוא יכול, הוא שוקל את זה, מה שיצא מבחן. פחות או יותר, בערך, אבל לא מדויק. יכול להיות, אבל זה לא בעיה שלנו. אנחנו לא יכולים לחייב אותם. השאלה אם אני עובר בזה איסור, אני לא עובר שום איסור. יכול להיות שגם העובד הוא זה לא שלו, הוא שוקל כי נתנו לו הוראה לשקול, אבל הוא לא רוצה לעשות בזה ספורה. זה נראה כדרך של ספורה. האיסור של ספורה כשאתה מתכוון לספורה, אבל אם כאן זה מראש מוגדר שזה לא ספורה, זה בעצם יותר כמו מראית עין כזאת. זה לא ממש אסור המדידה והשקילה, למרות שזה נזכר במשנה שלא למדוד ולשקול, אבל זה לא עצם האיסור, זה יותר הרחקה מהאיסור. עוד דבר שצריך לדעת בקשר למוצר בדין, שכל דבר שמקדוש בקדושה שביעית צריך לאכול את זה כדרך אכילתו ולא לשנות. למשל, דבר שרגילים לאכול חד, מלפפון, אבטיח, אסור לבשל אותו. דבר שרגילים לאכול אותו מבושל, תפוח אדמה, סלק, מה מישהו רוצה לאכול סלק לא מבושל, ועובר איסור. זה לאכלם ולא לאסף. דבר שראוי לאדם, לא לתת לבהמה, לבעלי חיים. דבר שראוי לבעלי חיים, שאדם לא יאכל. נכון כדרך האכילה. מי? מי זה נוהגים? 0.5%? שלא מבשלים בכלל? שאלה אם אתם מיעוטה למיעוטה. ועליהם עולמות זה קנה מידה.
מה קנה
מידה? נמדוק. תסתכל כמה סלק חוזר מהאולם שזורקים אותו לפח. אם אתה רואה, הם שמים המון סלטים, אתה רואה שיש הרבה סלטים שאנשים לא נוגעים, הם צריכים להראות שהאולם שלהם יש לו הרבה סוגים. אנשים בפועל לא אוכלים. יש סלק שסכמים על זה חומץ, זה משהו אחר. אם על זה חומץ, יכול להיות שבגלל החומץ, השמן או תבנים אחרים אוכלים את זה גם חי. זאת אומרת שזה סתם טרים, לא בטוח.
הרב, בדוד שאפשר לאכול אותו ככה במוסק, נגיד, תמרים שופטים ויש כאלה שרסקים ושופטים את זה.
הרב אליהו כותב שלרסק יש שם, כמו שלרסק גזר, לרסק את האדמה. אבל דבר שאף אחד לא אוכל, למשל בננה זה רק לתינוקות. אז אם זה מישהו סתם רוצה לאכול בננה, אני אגיד משהו. מה שרגילים לאכול כל השנה, הוא אומר שיש לך עולם כזה.
במיצים, אם מישהו רוצה קונטרס, תעשו לשתות מיץ תפוזים בשנה של השמיטה. הרב אליהו כתב שפעם הוא חשב ככה, אבל כעת דעתו להקל. היום התפוזים מיוצרים יותר למיץ מאשר לאכילה. מה? כן, החזון איש אומר לבוא את מורי פרעי.
אבל
איך
אפשר לומר שהכל ולא נכון לשמיטה?
למה? אני מגדל אותו אדם. נכון, אבל יחד עם זה, אם אני אוהב את זה יותר בתור מיץ, כמו שעל שמן זין, גם הגמרא אומרת לא, לא, זה דבר אפרץ, אם זה בלי הנגרון והאקסיגרון, ובכל זאת זה לא נקרא כאילו
תרומה, לא אומרת
לא. שמן זין?
לא,
כי כנראה שאז זה לא היו רגילים, אז היה זהה ואז. זה מה שהוא כתב, בפרה עכשיו זה אבא, מה זה אבא, מה זה ירידה? אבל אם היום האנשים אוכלים יותר מיץ הפרסקים ומיץ התפוחים יותר מאשר התפוחים בעצמם.
מיץ התפוחים
כבר אתה מתפוחים? לא יודע, אני אומר אם, אני לא יודע, אני יודע שיש הרבה
מיץ
התפוזים. התפוזים רובם, כך הוא כותב, שרוב התפוזים שמגדלים בארץ זה למיץ. מאוד הולך לאחרי. אני בקושי רואה אנשים שאוכלים את התפוזים, אני רואה שרוצים הרבה מיצים, אבל אכילם... לא, חלילה. לא, לא. כלומר, שאם אנחנו רואים כך, זה יהיה כך. אנחנו מברכים שהכל, בכל מיץ.
אבל מה עכשיו שזה לא יהיה כאן?
אבל זה עדיין מיץ, זה דרך שקיעה. כמו שמרק, ירקות, יש דעות, מה מברכים על מרק ירקות? יש דעות שברכים את זה בורא פרי אדמה. אבל כף חיים כתב שכיוון שזה שתייה, דרך שתייה, ברכים שם. כאילו שזה מלא ירקות. כשאתה ירקות תכונים. כן, נכון, כף חיים כתב הלכה למעשה בסוף, המוסקים האחרונים אחרי השולחן אורי, כמו לברך על זה שעקות. לא בורא פרי אדמה. אם יש שם חתיכה של תפוח אדמה, משהו אתה לא יכול לדעת אדמה. אבל אם זה הכל נוזל, זה
שעקור.
אני חושב, כיוון שזאת הדרך זה אפשר.